ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
מלאה ינשמה אותיות, מלאות רוח חיים, מלאות דעה ברצון, מלאות רוח הבטה ומציאות מלאה. מזוהר האותיות, החיות הללו, מתמלאות זיו חיים, כל יתר הדרגות אשר בבניין החיים, לכל סגירות הרצון, הדעה והמפעל, לרוח ונשמה. בכל אופן, כשניגשים למצווה, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל עולמים. מלאה היא כל מצווה אותיות גדולות ונפלאות, מכל תרי"ג מצוות התלויות בכל מצווה. מכל חיי עולמים של סוד האמונה. זיו, אור אלוקים חיים, אור חיי העולמים, חי בכל נועם, בכל הוד מצווה, בהוד כל מצווה. תודה רבה. תכף בגישתנו למצווה לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותיהן. אנו מתגדלים ומתגברים, מתעצמים באור חיים והוויה עליונה, מפוארה ועשירה אושר קודש עולמים, ובאור תורה וזיו חוכמה, פסיק, נוהרות אלינו אותן האותיות של מקורות התורה. ולעומתה מתנסות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שבמהותנו, ותסיסה הרת עולמים מתהווה. אז תכף בגישתנו למצווה לעשותה. זה מתאים ממה שכתוב בספרים, נפש החיים מביא את זה, אולי מי מכיר, זוכר, שלא כשמכן ממצווה, אלא תכף כשניגשים, תכף בגישתנו למצווה לעשותה. כמו שני מילים שהוא פתח את הנושא של המצווה, כשניגשים למצווה. תכף בגישתנו למצווה לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו, ואנו מתגדלים ומתגברים, מתעצמים באור חיים והוויה עליונה, מפוארה ועשירה עושר קודש עולמיים, ובאור תורה וזיו חוכמה נוהרות עלינו אותן האותיות של מקורות התורה, ולעומתה מתנסות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שבמהותנו, ותסיסה הרת עולמי מתהווה. המצוות, כך כותב הרב, צריך להבין, ידוע שבקיום מצוות, אז כל המציאות, כל העולמים, הכל מתמלא בקדושה, קדשנו במצוותיו, וההשלכה של המצווה היא בכל העולמות. אדרבה, זה הנושא של ספר נפש החיים באמת. הוא מסביר ש... נפש החיים, מה זה נפש החיים? האדם הוא נפש החיים. האדם הוא נפש החיים של מה? של המציאות. זה הנושא של ספר נפש החיים. להסביר שאדם הוא נפש החיים של כל המציאות כולה, כמו משל שלו, יעקב חבל נחלתו, כמו חבל, שאתה מנענע אותו פה למטה, הוא קשור למעלה, אז הכל מתנענע עד למעלה. אבל מסביר הרב שאם לא רוצים, אם רוצים להשתחרר מתפיסה מגושמת וילדותית, אז צריך להבין שסדר הפעולה שבה פועלת המצווה על העולמות כולם, על המציאות כולם, תנו עוז לאלוקים, כביכול צורך גבוה, כל זה יכול להיות מושכל, לא מובן, רק אם אנחנו מבינים שבראש ובראשונה הפעולה פועלת על נפשנו. המעשים שאנחנו עושים, כלול גם בכלל מצווה כמאמרה, המחשבות שאנחנו חושבים, הכוונות שאנחנו מתכוונים, הרגשות שאנחנו מרגישים, הדיבורים שאנחנו מדברים, בכל רובדי חיינו, כשאנחנו מתמלאים בתודעת המצווה כשאנחנו עושים אותה, המצווה בראש ובראשונה פועלת עלינו, כפי פעולותיו האדם נפעל. זה בראש ובראשונה. וזה נכון שנפשנו, החיים שלנו, הנשמה שלנו, המציאות הסובייקטיבית שלנו, היא חלק מנהר החיים של כלל ישראל. ונהר החיים של כלל ישראל הוא עניין אחד עם נהר החיים של המציאות כולה. ובזאת אנחנו משפיעים על המציאות כולה. הפעולה היא פעולה נפשית. מצד שהנפשות כולם קשורות זו בזו, נפש האדם הכללית היא אחת, בזאת יש ערך והשפעה ומשמעות למצווה על כל השלכותיה וכל העולמות כולם. המעשה של המצווה הוא מצד עצמו, הוא, איך נגיד, אם יהיה מעשה טכני ותו לא, אז טוב, אנחנו ניכנס פה לשאלות הלכתיות, סוגיה נעה מאוד לרבנים, מעבירי שיעורים בישיבות, ללמד אותנו האם זה מצווה, מתי זה מצווה. זאת אומרת, בואו נתחיל מהדברים הכי ברורים. יש מעשה טכני שאנחנו עושים, והוא חסר משמעות מעשית. למשל בשבת, יש מושג שנקרא מתעסק. אז יכול להיות שהבן אדם עושה מעשה, אבל אפילו, נגיד, הוא עושה מעשה שאסור לעשות אותו בשבת, אבל אפילו, קיצור, הוא אפילו לא צריך לחזור על זה בתשובה. מתעסק. מתעסק פתור, קשה מאוד לומר, מתעסק מותר, כי מתעסק זה שעשיתי מעשה שלא התכוונתי. נעשה איזה מעשה, כמה יעשה קוף באלמי, ככה יגידו בשיעורי הלכה. זה נקרא שלא אני עשיתי את המעשה, אבל היד שלי עשתה, אבל לא התכוונתי, התכוונתי להרים את הכיפה והדלקתי את האור. אבל לא התכוונתי, לא רציתי, אז אני צריך לחזור בתשובה על זה שהדלקתי אור בשבת. לא. נדלק אור בשבת, אין איסור ששבת ידלק אור. יש איסור עליך. אבל אני עשיתי את זה, לא אתה עשית את זה. זה נעשה. למה? כי היה שם מציאות טכנית, ולא היה שם שום נפשיות מאחוריה. זה בצורה שלילית. עכשיו בצורה חיובית, אם אני מניח תפילין, אני בלא הכרה, והניחו עליי תפילין, קיימתי מצוות תפילין? אני חושב שלא, כי לא הייתה פה שום כוונה, שום תודעה, שום הרגשה, שום הסכמה. אז המעשה הטכני שנעשה על ידי, על גופי, זה לא עכשיו שעשיתי. וודאי מצווה כמאמרה, זה עם כל הכבלות, השתדלויות והטעמים, כאילו קיימתיה בכל פרטיה ותקנותיה ותקנותיה, וכמובן שכל בן אדם צריך להשתדל לקיים מצווה בכל הטעמים הידועים לו, ועל דעת הטעמים הלא ידועים לו, כמובן. זה ודאי שאם אני לא התכוונתי את כל הכוונות שהתכוונו באנשי כנסת הגדולה במצווה, אבל התכוונתי לעשות מצווה, יצאתי ידי חובה, בהחלט. כי כי חשבתי לעשות מצווה. מצווה שהשם ציווה. ומכל מקום, ולא הכוונה המינימלית הזאת לעשות מצווה שהשם ציווה, אז לא מצווה. יוצא שהמעשה הטכני מצד עצמו לא הוא המצווה, אלא נגיד אחר, נחזור שנייה עוד פעם להקדמת הדברים לפני המשפט שאני רוצה להגיד טוב טוב מסקנה. אם למשל נתכוון את כל הכוונות שהתכוונו על שהכנסת הגדולה ורק את המעשה הטכני אני לא אעשה, גם זה לא מצווה. ומכל מקום, אחר הדברים באמת האלה, יוצא שהמצווה היא לעולם הקישור הנפשי שלי למעשה הטכני. ובאמת, עכשיו צריך לדון מה העיקר פה, הקישור הנפשי או המעשה הטכני. יש מצב שבן אדם לא עשה מעשה טכני, ומעלה עליו הכתוב כאילו עשה. זה במקום שחשב לעשות מצווה ונאנס, אז נחשב כאילו עשה. כמובן שאי אפשר לעשות דבר כזה לכתחילה, כי זה לא נקרא, כמו שאתה לא יכול, אתה לא יכול להיות, לא מותר לעשות מעשה מתעסק בשבת, כי זה לא דבר שאתה יכול לתכנן אותו מראש. לתכנן מראש להיות במצב של אונס, זה לא אונס. אונס של עונש שהוא גורם לו, זה לא עונש, זה לא פנים, גם כן דיונים, אבל פה זה דבר פשוט ש על מנת שאדם יקיים מצווה, אז הוא צריך להתכוון ולעשות. ואני מנסה להגיד שיש סיכוי שהכוונת המצווה היא יותר עיקר מהטכניות, כי כוונת המצווה היא נשמת המצווה, רק נשמה בלא גוף מוות, וגוף בלא נשמה גם כן מוות. אבל הנקודה העיקרית במעשה זה הכוונה. זה בבחינת מה גדול, תלמוד גדול או מעשה גדול. נמנו ואמרו גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז גם במצווה שגדול זה הכוונה, בתנאי שהביאה לידי מעשה. אחר הדברים באמת האלה, מה שדנים על הכשר מצווה גדול ממצווה, זה קשור למה שאנחנו עכשיו עוסקים פה, בגלל שאנחנו קשורים למצווה כל עוד לא עשינו אותה טכנית, לא עשינו מצווה, אבל נפשית אנחנו כבר ברוח המצווה, הנפשיות של המצווה כבר נמצאת אצלנו עוד לפני שעשינו אותה, שאנחנו ניגשים למצווה, אנחנו חושבים, מתכוונים, מתכוננים, עושים. הנה, כל הכוונה כבר נמצאת, והכוונה הזאת סופה שהיא תביא לכלל מעשה, על כן היא כוונה שלמה. הנקודה העיקרית שבחשיבות המצווה היא כבר נמצאת פה. הלא אמרנו שכשנעשה את המצווה, הנקודה החשובה של עשיית המצווה, מה שאירה פה, זה לא בגלל שמשהו פיזי קרה פה במציאות, כי המציאות הפיזית היא מצד עצמה, אלא בגלל שהיה גילוי מילתה על המציאות הנפשית שלנו, שהיא הייתה שלמה בכוונתה לשמיים, והיה בכוחה להרות וללדת מעשה ממשי. תכף בגישתנו למצווה לעשותה ישנה התרחשות, אבל אנחנו זוכרים, הנושא שלנו פה, כמו שהגדרנו את זה בפעמים הקודמות, אנחנו עושים פה עכשיו במבט של רנטגן, רנטגן נשמתי. מה מתרחש במישור הנשמתי אם כשהנושא הגדול הוא ארץ ישראל בפרספקטיבה של הקיום של המצווה והתרחשות הנפשית או המציאותית בקיום המצווה בארץ ישראל. זה הנושא של הפרק הזה, של הפסקה הזו. אז עכשיו אנחנו עוקבים פה אחר תיאור מה מתרחש, מה מתרחש נפשית או מה מתרחש נשמתית, יותר מדויק. מה מתרחש נשמתית ברגע המצווה. אבל רגע המצווה הוא לא מתחיל בשנייה של הטכניות, אלא בשנייה של הנפשיות. תכף בגישתנו למצווה לעשותה, יש כבר התרחשות נפשית אצלנו, התרחשות רוחנית אצלנו. מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו, האותיות שמלאה היא הנשמה, אותיות מלאות אורחים, מלאות דעה ברצון, מלאות רוח ובתה ומציאות מלאה. הגישה למצווה כבר מגדלת, כבר עושה את הסובייקטיביות הנשמתית שלנו, את מילואת החיים הפנימית שלנו, לשייכת למשהו גדול, גדול, גדול מהחיים, גדול מהחיים, גדול מנשמת החיים, גדול מן הנשמה שלנו, מן הנשמה המחיה אותנו. כי אנחנו פה מתחילים להיות קשורים. בואו נדבר בלשון המשל של הרב, פה כבר אמרנו את זה בפעמים קודמות. אנחנו נמצאים פה עכשיו בפרק ג', אתם זוכרים? חילקנו את הפסקה הזאת לשלוש, ארבע חלקים, ואנחנו נמצאים פה עכשיו בפרק ג'. תיארנו פרק א', זה היה תיאור האותיות הנשמתיות, פרק ב', תיאור האותיות התורניות. אנחנו עכשיו נמצאים בחתונה, זה הנושא של המשפט שלנו. הזיווג שבין האותיות הנשמתיות לאותיות התורניות, לאותיות המצווה. הקלה זה הנשמה שלנו, והחתן זה התורה, זה המצווה. ותכף שהקלה מובלת לקראת, יוצאת לקראת החתן, שהיא מתכונן לקראת החתן, היא כבר קשורה עם החתן. תכף בגישתנו למצווה לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבאמנותינו. אנחנו כבר שייכים למשהו שהוא גדול מהסובייקטיביות המצומצמת שבנו. הוא כבר קשור לתוכן האלוקי, המקורי. מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו, וכשהן מתגדלות, אנחנו מתגדלים. מה פירוש המילה גדלות? גדלות זה הפך מקטנות. מה זה קטנות? קטנות זה פרטיות. גדלות זה כלליות. תמיד. אדם גדול זה אדם כללי. אדם שמרכז הכובד האישיותי שלו הוא נעוץ בהשתחררות מהאגו, מהפו, מהעכשיו. והקשר אל המגמה, אל הנשמה, אל הכללות, כללות החיים, כללות החברה, כללות האומה, כללות האנושות, כללות ההוויה, כללות, מקור כללות. ככל שאדם הוא יותר כללי, משתחרר מהפרטיות האגואיסטית, האגוצנטרית שלו, כך הוא יוצא מהקטנות שלו. האותיות החיות שבמהותנו מתגדלות, הן משתחררות מהצמצום הסובייקטיבי, שהוא רק המציאות של החיים שלנו על פי המופע הנשמתי, כפי שהוא בא להחיות את דלת אמותינו בתודעתנו הסובייקטיבית המצומצמת. כי הנה, יש כבר פנייה, מסעת נפש, התרומות רוח, אל משהו שייך למגמה, לנשמת היש. לא לנשמתנו בלבד, לנשמת היש. למקור נשמת היש, לריבונו של עולם. תכף בגישתנו למצווה לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו, ובזאת אנו מתגדלים, אנחנו נהיים יותר גדולים. אם אתם גדולים, משתחררים מהצמצום הסובייקטיבי, העכשוויסטי של חיינו. וקשורים, הרב כותב בעולת ראייה באיזשהו מקום, שהמצוות הם מין קווים ישרים שמקשרים אותנו לעתיד. זה פירוש המושג קידשנו במצוותיו. קידשנו באמצעות מצוותיו. המצוות הם מין קווים, חוטים, חבלים שמקשרים אותנו אל הגובה העתידני של המוסר ורוממות החיים שהאנושות תתעלה עליה לעתיד לבוא. זה עניינם של המצוות, הקישור שלנו אל הנשמה, אל המגמה, אל מה שלמעלה מן הכל. וכפי שהכל הולך ומתגדל אליו, הכל הולך ומתעלה אליו. תכף בגשתנו למצווה לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו, ואנו מתגדלים ומתגברים. מתגברים על הצמצום האקטואלי של חיינו, ושייכים לגדלות, שייכים לאידיאליות, שייכים לערכיות, שייכים לתוכן רם, ניסה, נצחי, כללי. מתעצמים באור חיים והוויה העליונה. אנחנו מתעצמים לא בחיים, אלא באור החיים. וכבר דיברנו עם זה, כמו מלאה הנשמה, אותיות מלאות אור חיים. אבל פה, הנשמה היא אור החיים שלנו. אבל המצווה היא אור החיים של הנשמה. כי אנחנו, בתודעתנו הסובייקטיבית, זה מבחינת גוף, לעומת הנשמה שמחיה אותנו. אבל הנשמה שלנו היא מבחינת גוף, לעומת התורה שמחיה את הנשמה. כללות כל המצוות שמחיות את הנשמה. כל מצווה, המצווה שאנחנו עוסקים, כמו שראינו, אז היא ספוגה מכל תרי"ג מצוות התלויות בכל מצווה. ואנו מתגדלים ומתגברים את עצמים באור חיים, אבל פה אור חיים הזה, זה לא באור חיים של הנשמה, אלא באור חיים מעל הנשמה. וההוויה עליונה, עליון תמיד בכתבי הרב, בתור הוראת אצבע, כל מקום שיהיה כתוב עליון, מחלף את זה במילה אלוהי, ואתה מבין את זה, זה די טוב. אור חיים והוויה עליונה. הוויה עליונה כמו אל עליון, כמו מעל המציאות המצומצמת שלנו, המציאות האלוקית. הוויה מפוארה ועשירה, עושר קודש עולמי. והנה באמת, הנה חודר אלינו אור תורה וזיו חוכמה. עד אתה זה היה תיאור הקלה. הקלה כפי שהיא כבר מתרוממת, הולכת ומתרוממת, וכבר כל תודעתה היא לקראת חתן. והנה החתן, אור תורה וזיו חוכמה. טעות פה הנקודה הזאת, אי אפשר לעשות פה פסיק במקומה. ובאור תורה וזיו חוכמה נוהרות עלינו אותן האותיות של מקורות התורה, ולעומתם מתנסות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שמאותנו. קלה, חתן ועוד יותר קלה, כל טיפה שיורדת מלמעלה, שתי טיפות מלמטה, כך אומרים חז"ל. באור תורה וזיו חוכמה נוהרות עלינו אותן אותיות של מקורות התורה, ולעומתם מתנסות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שמאותנו, ונשא זיווג, אחדות ותסיסה הרת עולמים מתהווה. ובזאת נוצרים עולמים, נולדים עולמות. מה זה עולמות? תסיסה הרת עולמים מתהווה. תסתכלו בעמוד קמ"ט. יש פה הגדרה מה זה עולמות. ב-2, 4, 6 שורות מלמטה. אז בשורה 7 מלמטה, זה הנושא, רק הוא הנושא עכשיו לא מעניין אותנו, רק הגדרת המושג עולמות מעניין אותנו. אז אם השיגו צדיקים אנשי מעלה את גודל האורות המתהווים ממחלוקת שבין צדיקים, שהם בונים בזה עולמות. יש מושג כזה שנקרא לבנות עולמות. מה זה לבנות עולמות? הנה הגדרה. כלומר, אומר מפורש, כלומר, לבנות עולמות, כלומר, משכללים כל אחד את שיטת המוסר, היושר, הקדושה והחסידות שלהם, בכל עומק הרגשתם ורעיונם בפנימיות החיים. זה נקרא עולמות. זאת אומרת, לבנות עולמות זה לשכלל. לשכלל את העולם, לבנות, לשכלל. ועולם זה שיטת המוסר, או אולי אפשר למחוק את המילה שיטה לצורך הגדרת העולם. המוסר, היושר, הקדושה והחסידות בכל עומק הרגשתם ורעיונם בפנימיות החיים. זה העולמות. תביעת המוסר, יש בנו תביעת מוסר. מה זה מוסר? מוסר זה הרצון לצדק, הרצון לטוב, הרצון לשלמות. הנטיות שהמצפון שלנו תובע אותם, נקרא לזה מוסר. והנה, כמו שדיברנו, כשאנחנו מקיימים מצווה, אז אנחנו מתרגלים, מקשרים, מפתחים את תודעת החיים הפנימיים, המצפוניים שלנו, שלא יסתפקו אך ורק בנקודות שהמצפון שלנו, המוסר שלנו, נוקף עליהן בהווה. אלא אנחנו הולכים ומכשירים את עצמנו לרגישות, לסנסיטיביות, כפי שעולם העתיד, כאשר האנושות כולה מכוח ישראל והתעלותו התרבותית, מכוח התעלות אישיו, גדוליו, אנשי הקודש והאמונה שבו, כשהם ילכו ויעדנו את תביעות המוסר, עד שרעיונות שכיום אנחנו אולי יכולים להבין אותם, ואנחנו בשום פנים ואופן עדיין לא חשים נקיפות מצפון עליהם, הם ינקפו אותנו, הם יהיו תביעות מצפוניות אוטונומיות לנו, עצמיות לנו. זה עניינה של המצווה, זה מה שפועל את המצווה על המוסר שלנו, על היושר שלנו. היושר, הקדושה, החסידות, מוסר, יושר, קדושה וחסידות. היושר זה לא רחוק ממוסר, היושר זה התאמה שלנו לרצון האלוקים, נסביר יושר כמו המערב, או יושר זה המנשקייט, אם נסביר יושר כמו הנציב בהקדמת התורה. שתהיה בן אדם, בן אדם עגון, נורמלי, עם לב טוב והתנהגות נאותה ביחס לבני אדם. אז כן, מתעלה המוסר, מתעלה היושר, הקדושה, הזיקה של החיים, מגמתם, אל האמיתיות שלהם, אל התכלית האלוקית שלהם, זה הקדושה. והחסידות, זה התביעה שלנו להתגבר אל מעבר לחובתי ועשינה. אלא התביעה האידיאליסטית מצד עצמה. זה החסידות בכל עומק הרגשתם ורעיונם בפנימיות החיים. זה גם מורגש יותר וגם מושכל יותר וגם רצוי יותר. הרגשתם ורעיונם, רעיונם אתם זוכרים, נכון? שרעיונות זה כמו מצד הציפייה לארץ ישראל, התשוקה והקשור של אדם לארץ ישראל, רעיונותיו מזדקחים. רעיון השכל הרצוני. על כל פנים, זה העולמות. ותסיסה, הרת עולמים, יש פה התאחדות, איחוד, המצווה והנשמה, הנשמה מתאחדת המצווה, המצווה הופכת להיות חתיכת נשמה, והנשמה הופכת להיות חתיכת מצווה. והופך להיות דבר אחד. וזה מה שהורה את העולמים. יוצר פה גדלות, גדלות, יצירה חדשה של איכות חיים יותר עדינה, יותר אלוקית, יותר קדושה, קדשנו ומצוותיו, יותר שייכת אל הגובה העתידני שהמציאות כולה בעצת השם הולכת וחותרת אליה, הולכת ומגלמת אותה. אנו מגדלים ומתגברים את עצמי באור חיים והוויה עליונה, מפואר העשירה עושר קודש עולמים. ובאור תורה וזיו חוכמה נוהרות עלינו אותן האותיות של מקורות התורה, ולעומתם מתנסות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שבמהותנו, ותסיסת הרת עולמים מתהווה. אתם שמים לב, יש פה אור תורה וזיו חוכמה. אולי מה ההבדל בין תורה לחוכמה? אולי פה כשהתורה חודרת אלינו, אז היא מחכימה אותנו. כי בראש ובראשונה הקשר שלנו לתורה הוא לימודי, ולימוד בראש ובראשונה עושים את זה בשכל. זה נקרא ללמוד, להבין, להחכים. החסיד, הדבר הראשון שהוא מבקש אליו, מלמד אותנו לשים לב למה שאנחנו עושים יום יום. הכוזרי מבקשים על אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, כי בזאת תתקרב לעבודת הבורא. אי אפשר להתקרב לעבודת השם בלא תורה שמביאה לידי זהירות, זריזות, נקיות וכו'. כל פנים, כל דבר קודם כל צריך להבין, קודם כל להשכיל, לקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. עול מלכות שמיים תחילה זה הבירור האמוני, ובירור אמוני זה קודם כל דע את אלוהי אביך ומתוך כך עבדו. קודם כל צריך להבין, להשכיל. כי דבר, אומר המהר"ל, דבר אשר הוא בלא הבנה לא יקרא איזה אמונה. רק אמונה היא בלב, זאת אומרת, זה נקרא אמונת לב, זאת אומרת, פוטנציית אמונה. אבל אמונה ממש, אם אתה מבין, לא הבנת. אתה לא יכול להגיד אני מאמין למרות שאני לא מבין, והנוצרים ככה מדברים. אבל אצלנו זה לא עובד ככה, עובד ההפך. אמונה במלוא משמעותה זה מה שאני מבין. והתוכן התורי הוא קודם כל מה שחודר לי לשכל. אז אולי זה העניין, אור התורה וזיו חוכמה, כי כבר הבדלנו בין אור וזיו, נכון? אתם זוכרים? אור זה יותר במקור, וזיו כפי שהאור הזה מאיר אותנו. חוכמת אדם תאיר פניו, ועוז פניו ישונה. חוכמת אדם שתאיר פניו זה הזיו. אז ואור תורה וזיו חוכמה נוהרות עלינו אותן אותיות של מקורות התורה, כי מקורות התורה פועלות עלינו, האותיות של המצווה זה אותיות מקורות התורה, והן פועלות עלינו באור ובזיו חוכמה. אבל זה היה מה שהחתן מביא. אבל לעומתם מתנסות אותיות החיים המלאות הסובייקטיביות שלנו, המציאות הפנימית שלנו, הנשמתית שלנו, והן מלאות זיו ואור פנימי. פה התחיל קודם בזיו ואחר כך באור. כי מלמטה, קודם כל אנחנו מודעים לזיו. זאת אומרת, מה שקורה בתודעתנו. ועוד יותר יש אור פנימי. הסובייקטיביות שלנו גם היא מלאת אור. והנה היא מתגדלת עם התוכן המקיף אותה, העליון ממנה, העדין ממנה, הצילי ממנה, האידיאלי ממנה. ותיסה הרת עולמי מתאבה. עוז, חדוות נועם, גבורת קודש וססון הדנים מתאבה ברוחנו פנימה, ובכל היקום מתחדש אור וחיים. העולם מוכרע על ידינו לזהות, על כל פנים מתווסף אור ויושר, רצון וסוב התאות פנימי. הנקודה הזאת, תמה החתונה. תם תיאור החתונה. רגע, החתונה הסתיים. אז כן, שני המשפטים הבאים, הם חוזרים ומפרטים ברזולוציה יותר גבוהה, מה זה תסיסה רת עולמי מתאווה. מה מתאווה בעולמים? עוז, חדוות נועם, גבורת קודש וססון הדנים מתאווה ברוחנו פנימה. עוז וחדוות נועם, אין עוז אל התורה, עוז חביון עוז, שם חביון עוזו, וזה גם עוצמה, זה גבורה, תורה מפי הגבורה ניתנה. עוז וחדווה במקומו, מהמקום האלוקי הולכת מופיעה עלינו עוז וחדוות נועם. נועם זה די נועם, השם אלוקים עלינו. מעשה עדינו כולנו עלינו, עשה עדינו כולנו נהיהו. אמר לי משה, עם הקמת המשכן, היא רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. השכינה שבמעשה ידיכם, מעשה ידינו שכוננה עלינו, מעשה ידינו שכוננה הוא, זה הנועם. והיא נועם, השם אלוקינו עלינו. פה במהלך האידאות, אז הרב מגדיר את האידאה האלוקית בתור השכינה העליונה והנועם של השכינה העליונה. בעמוד קוף י' ב', סינוק השכינה העליונה, כך כתוב בשורה השנייה מלמעלה, האידאה האלוהית, ולמטה בפסקה אז כתוב הנועם האלוקי של החיים המתרומם בעליונותו המתפשט בהדר פשטותו. טוב, אתם צריכים להיות בעניינים ולקרוא את כל העמוד בשביל לראות שאני צודק, אבל זה אותו דבר. השכינה העליונה זה הנועם, ועוז חדוות נועם, זאת אומרת השכינה אנחנו זוכרים, אומר לנו הכוזרי, שהייתה השכינה בישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם, יותה מקנה להם זי ואור בגופם ונפשם ומעונותיהם. אבל פה זה על ידי המצווה, אז אנחנו קשורים במשהו, כמו שאמרנו מקודם, גדול מהחיים אפילו הנשמתיים שלנו. אז עוז וחדוות הנועם של השכינה העליונה שהיא מופיעה פה עליהם, גבורת קודש, עוצמה של התגברות וחתימת הצורה של הקודש. הקודש זה מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. הקודש זה מגמת המגמות, זה תכלית התכליות, זה השלמות של אמיתת המציאות, שכל המציאות הולכת וחושפת את עניינו. הקודש זה הממד האלוקי הנצחי המקורי של המציאות, וגבורת קודש הוא ששון אדנית. אתם רואים, יש פה גבורה ושמחה, הם תמיד הולכים ביחד, במיוחד בכתבי הרב. אבל לא רק שם, יצחק מגיעים להגיד שמידתו זה הגבורה, אבל הוא צוחק. מישהו גיבור הוא שמח, מישהו שמח הוא גיבור. עוז וחדווה, גבורת קודש לססון הדנים. אלה הם שני הצדדים של התגלות הנשמתית. הגבורה, עוצמה, שאין הכל ממקורה, והשמחה, השמחה זה כשהמקוריות של החיים זורמת ללא מעצור, זו יהיה שמחה. אבל כדי שלא יהיה מעצור צריך גבורה, כי מה שיוצא אותך סימן שלא הצלחת להתגבר עליו. עוז חדוות נועם, גבורת קודש וששון הדנים. אולי זה כפל העניין במילים שונות. עוז, כלומר גבורת קודש, חדווה זה ששון הדנים. כי אתם יודעים שהמילה חדווה, איך אומרים חדווה בעברית? ססון. ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, איך אומרים את זה בארמית? ותקבלו אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקאי. אז יוצא שססון זה בעברית. אז זה תרגום, עוז חדוות נועם, גבורת קודש זה העוז, והחדווה זה ססון אדנים. ססון מגן עדן, מהאדנים, מה שמעדן אותנו, מה שעושה אותנו אצילים יותר, אידיאליים יותר, קדושים יותר, אלוקיים יותר. כל זה מתהווה ברוחנו פנימה, זו התסיסה, זה התסיסה הרת עולמים מתהווה. אז ברוחנו פנימה יותר אור, יותר חדוות נועם, כלומר יותר גבורת קודש, יותר ססון אדנים. וכמו שהקדמנו, מאחר שברוכנו פנימה, אז בכל היקום מתחדש אור בחיים. כי המצווה פועלת על כל העולמות כולם, בכל היקום, בכל ההוויה, בכל נשמת ההוויה. מתחדש אור בחיים. מתחדש קודם אור, תוכן שהוא גדול מהחיים, והוא הופך להיות למשהו חי, ממלא. התוכן המקיף, התוכן האידיאלי שהוא אלוקי, הוא מעל העולם, הוא מעל היקום, והנה הוא מתחדש בתוך היקום והופך להיות לחיי היקום. כי גם את זה אני מקווה שאתם זוכרים, הכוזרים, מה שאני נוהג לצטט את זה הרבה מאוד פעמים, אם אנחנו נתאר לנו את כל היקום, את כל העולם כולו, אומר הכוזרי, אם נתאר את כל היקום כולו, את כל העולם, בתור איש גדול, אדם גדול, אז האלוה, מה יחס האלוה אל כל האיש הגדול? הוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חי העולם. אז הנה ככן, בכל היקום מתחדש לו רוח ונפש וחיים ושכל, הולך ומופיע בתוך אורכי האיש הגדול של כל היקום, מופיע האלוקות, התוכן יותר אידיאלי, יותר גדול, יותר מרומם. ובכל היקום מתחדש אור וחיים, והעולם הוכרע על ידינו לזכות, כי כל העולם הוא איש אחד, כל המציאות היא נשמה אחת, כלל ישראל, כלל האנושות, כלל ההוויה, זה הכל נשמת חיים אחת מחיה אותו. והנה התגברה פה מכוח הנפשיות שלנו, שהתעצמה בתכנים הנשמתיים שלה, שהתעצמו בתכנים האלוקיים, אז על ידי זה בכל היקום כולו, בכל הוויה כולה, התעצמה פה החיות האורית, האלוקית, העליונה. ואז העולם הוכרע על ידינו לזכות. מה זה זכות? זכות זה ההתאמה יותר אל הצדק, ההתאמה יותר אל האור, אל השלמות, אל הקדושה, אל האמת, אל החוכמה, אל כל הערכים, כפי שהולכים ומתעלים לאין קץ. ועל כל פנים מתווסף אור ויושר, אור ערך מוסף של החיים, לא רק החיים בצמצומה, אלא חיים כפי שמתאימים אל הגודל שלהם. ויושר, פה מתאים להסביר ממש את היושר של המהר"ל, כלומר ההתאמה אל הרצון האלוהי. אז הכל נהיה יותר מתאים. ורצון ושובע טוב פנימי. אור ויושר וגם שביעות רצון. רצון ושובע טוב פנימי. אדם מרגיש את עצמו כיותר טוב, כיותר רצוי, כיותר ישר, כיותר מואר. זה באמת מה שמתרחש. כל זה כתוצאה מהחתונה הזאת, רבת השמחה של האדם במצווה. כל זה היה הקדמה. זה היה הקדמה לפרק ד'. פרק ד' זה הנושא שקישר את הפסקה המופלאה הזאת אל הפרק הכללי שלנו, שלא עוסק פה עכשיו במצוות, ולא עוסק פה בארץ ישראל. והגענו לנושא אחרי כל הקדמה. מה קורה ואיך, מה ההשלכות של ארץ ישראל על חתונה שכזאת? מה קורה שחתונה כזאת מתרחשת לא סתם בעולם, אלא בארץ ישראל? בארץ ישראל הכל אותו דבר, רק יותר גדול. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו, שהמחשיפות הן נערה, יונקות חיים עצמיים מזיב החיים של כנסת ישראל, מושפעות הן מסוד יצירתם המקורית בדרך ישרה. אוויר עד ארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן של אותיות החיים הללו, וזיו תפרה בידידות נעימה ומגבורת רם עליזה מלאה שפעת קודש. כל הכתוב לחיים בירושלים. הציפייה לראות בדר ארץ חמדה, השקיקה הפנימית לארץ ישראל, מגדלת את אותיות הקודש, את אותיות החיים העצמיות, הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו, היא מגדלתם גידול רוחני פנימי, אחד הנולד בה, ואחד המצפה לראותה, ולציון יאמר איש, ואיש יולד בה, והוא יחוננה עליון, השם יספור בכתר עמים, זה יולד שם סלע. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו, שם מחשיפות הן נערה, יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל, מושפעות הן מסוד יצירתם המקורית בדרך ישרה. היא אולי אתם יודעים את זה, זה נורא מפורסם, על כל פנים הרב ציוד היה חוזר את זה המון פעמים, ומסתם זה מאוד מצוי בשיחות שלו הכתובות, שאותו חסד לאברהם של רבי אברהם אזולאי, שאומר שכשאדם, כשהוא נמצא בחוץ לארץ, אז יש לו נשמה מבחינת זו וזו, ומיד שהוא נכנס לארץ ישראל, אז יש לו בחינה אחרת של נשמה. נשמה אחרת נכנסת אליו. נכנסת אליו נשמה של ארץ ישראל. ואז איך שהוא נכנס, אז יש לו עכשיו שתי נשמות. אחת של חוץ לארץ, אחת של ארץ ישראל. ובלילה הראשון שישן בארץ ישראל, גלות, אתם יודעים, כי בכל לילה נשמתכם עולה למעלה, כמו שאומר הפיין. אז עולות שתי הנשמות, ועם בוקר, אז חוזרת רק נשמה אחת של ארץ ישראל. ודע לך, הוא אומר, כך הוא ממשיך את דבריו המופלאים, דע לך שכל מי שנמצא בארץ ישראל הוא צדיק. ואף על פי, בנקודה הזאת אתם אומרים להכיר את זה. כל מי שהוא נמצא בארץ ישראל הוא צדיק. ואף על פי שהוא בחזקת רשע, הוא צדיק. כי אם הוא לא היה צדיק, הארץ הייתה מקיעה אותו. אז עצם זה שהוא כאן בארץ, סימן שהוא צדיק. והנה, כך יוצא שיש פה מציאות כפולה. בן אדם שהוא בחזקת רשע, אבל דע לך שהוא צדיק. זה קצת סתירה, אם הוא בחזקת רשע, אז הוא צדיק. ואם הוא צדיק, אז הוא בחזקת רשע. אבל יש מצב כזה. זה כמו כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כך אומרת המשנה, נכון? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, עמך כולם צדיקים. בספרים כתוב שמה שעמך כולם צדיקים, זה עמך כולם צדיקים. זאת אומרת, מצד כלליותם הם צדיקים. כי המשך המשנה ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. אבל זה סתירה מני ובי. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. עוד שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, עוד שלא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה האמת היא שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל יש להם חלק לעולם הבא מצד כולם, מצד הכלל, ככלל. כלל ישראל כאיש אחד. או יש הסברים כאלה בספרים, שבעולם הבא זה כמו... זה לא המילים, לא המילים שמה שכתוב בספרים, אתם תארים אצלכם, אבל זה כמו שאתם נכנס למלון, אז יש שם לובי, ששם כולם נמצאים. אחר כך יש חדרים פרטיים. עכשיו, כל ישראל הם נכנסים שם. לא בטוח שהם יקבלו כל אחד חדר פרטי. זה לא ברור. כי יש כאלה שלא. אבל בלובי הם יהיו יחד עם כולם. זה כנראה לא מדרגה כל כך גבוהה, לעומת גויים זה ודאי טוב. עצם זה שנמצאים בעולם הבא זה כבר טוב. אבל מכל מקום, הנה, יכול להיות מין דבר כזה, שאדם מצד כלליותו הוא בעולם הבא, מצד פרטיותו אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק פרטי במציאות הכללית, אבל יש לו ממד כללי. ארץ ישראל אין דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה רק כדי עמדת האומה והחזקת קיומה החומרי אפילו רוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, נכון? אז בהתאם לכך, כל המלך דע לדמות בארץ ישראל, יש לו חלק לעולם הבא. ומצד זה, אז כל מי שנמצא בארץ ישראל הוא צדיק. כי הוא בעמך כולם. הוא נמצא ביסוד הכללי. ומהבחינה הזאת, אז בארץ ישראל, איך שהוא נכנס לארץ ישראל, הוא כבר בספרת חיים אחרת. חוץ ממה שהוא היה בחוץ לארץ. יש לו ספרת חיים אחרת. הוא חי עכשיו סוד הכללות דומיננטי במתאר חייו. זה אולי בלשון החסד לאברהם, מה שנקרא נשמה חדשה נכנסת. ועל כל פנים, כשהוא בארץ, עם השוכן בה, נשוא עוון. וכיפר אדמתו עמו. עצם הקשר לארץ הוא מחפר. כי בארץ ישראל מופיעה הנשמה הכללית. זאת אומרת, כל יהודי נשמתו זה חלק שלו בכלל, באמת. רק פה בארץ זה הרבה יותר נגיש, זה הרבה יותר מעשי, זה הרבה יותר ארצי, להיות קשור לכלל ישראל. ייתכן שלא צריך להתכוון לזה כל כך הרבה בשביל להיות בזה, כי כל עוד אתה פה, אתה חלק מהעם השוכן בארץ. כמובן שיכול להיות אדם שישב פה ומוציא את עצמו מן הכלל. יהיו כוונות יותר מדי שליליות, אז... ומכל מקום, עצם זה שאדם נמצא פה, אז הוא כבר נושם את האוויר, נמצא פה באפר, הוא נמצא פה. אוויר עד ארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן של אותיות החיים הללו. ארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן, רענן. רענן בכתבי הרב זה קשור למקור. שתולים בבית השם, דשנים ורעננים יהיו. יש דבר מחיה, יש דבר מרענים. דבר מחיה, מה שממלא אותנו חיים. דבר מרענן, מה שמקשר אותנו למקור החיים. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו. אז כבר גם בארץ ישראל, אותיות של נשמתנו הן יותר שייכות לכלל. אז הן נהיות גדולות יותר. אידיאל החיים שלנו בצורה טבעית הוא כבר קשור למשהו יותר אידיאלי. הוא שייך לכלל ישראל יותר. שם מחשיפות הנערה. הן חושפות את הנערה העצמית שלהן. האמת, האמת... כשלמדנו את זה בעמוד מבית, כבר הסתכלנו שם, אני חושב, יותר מפעם אחת, במנדלית, לא מבית. ראינו שבאחוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה, מארץ ישראל פורח הכל, עמוד מבית, אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל שם הוא. ודיברנו איתם, אנחנו מזכירים כל הזמן. כל אדם, אז הוא, בכל מקום שבעולם, מצד נשמתו הוא קשור לארץ ישראל. ואם הוא לא חושב שהוא קשור לארץ ישראל, אז יש לו בעיה. זאת אומרת, אתם זוכרים, אני חושב שאנחנו הזכרנו את זה באיזו הזדמנות, אזכיר פעם נוספת, את הדברים של הרבי אוסטרובצה ביחס ליוסף הודה בארצו, נקבר בארצו, ומשה לא הודה בארצו, לא נקבר בארצו. אז יש פה קושייה כפולה. יוסף הודה בארצו שאמר גונוב גונבתי מארץ העברים, משה לא הודה בארצו כי אמרו איש מצרי צילן מיד הרוי. שתי קושיות. א', משה, טוב, הכל יפה, אבל הוא נולד בניגוד ליוסף, הוא לא נולד פה בארץ ולא גונב מארץ העברי. עד כאן הערה אחת, איך הוא יודע בארצו כשהוא פשוט לא היה שם, בא ממצרים למדיין. חוץ מזה הוא לא אמר כלום, זה לא שהוא לא הודע בארצו, זה הבנות של כהן מדיין אמרו להבין מדוע ישבתם מיירתם פה היום איש מצרי צילן. הוא בכלל לא אמר שום דבר משה. לו גם היה צריך להגיד מה אתם מצפים ממנו שיגיד שהוא עברי, הוא מארץ העבריים. למדת, אומר הרבי מאוסטרובצה, שכן. ואנחנו נדגיש, לא זו בלבד שאל תטעה, וכל יהודי שואלים אותך איפה אתה, קודם כל אני מארץ ישראל, מירושלים מן הסתם. בשלב זה אני בטעות נמצא בתקופה מסוימת בטורונטו, מרגע שנולדתי. אבל באמת אני מארץ ישראל. ומשה ודאי, הוא לא יכול להיות משה, על כל פנים משה במצוותו לא יכול להיות משה. כל פנים יש בו פגם, עד שהוא לא יקבר בעצמו. הוא לא יגיע למיצוי העליון משה בעולם הזה, כי הוא לא יודע בארצו. כי משה הוא ודאי ההתגלמות הנשמתית האולטימטיבית. אין צדיק כבן אמרם, ואין התגלמות נשמתית יותר טהורה במציאות משה משה רבנו. והיה בו פגם, פגם שלא יודע בארצו, פגם כי הנשמה באמת, אז היא לא במצרים, ולא משנה שנולדת במצרים, זה הגוף. אבל אתה, זה לא הגוף שלך. אם אתה מזהה את עצמך עם הגוף שלך, זה חטא. זה לא נכון. אתה חי בשקל. כי אתה זה לא גופך. אתה זה נשמתך. ובמסגרת זו, אז כן, אוצר הנשמות של כלל ישראל שם הוא. לא רק כלל ישראל, אלא כל אדם ישראל. כל אדם ישראל. אז הוא באמת גרעיני הנשמות של כל ישראל שם הוא. כל יחיד ויחיד שבישראל יש לנו גרעינו בארץ ישראל, שעצור בבניות רוחו ועוצם תשוקה ואהבה, אם היא גמיה מסותרת, זה הוא רק חילוק דרגאי, אבל כשהוא הנשמתי ישנו. אז כל נשמה באמת היא מאשכול הנשמות של כנסת ישראל, וכנסת ישראל זה מילה נרדפת לארץ ישראל. וכיפר אדמתו עמו, אדמתו שהיא עמו, עמו שהיא אדמתו, ואתם תהיו ארץ חפץ, אמר השם צבאות. מלכות עולם, מלכות יורדת, ואתם תהיו לעולם קיימים, שנאמר, אתם תהיו ארץ חפץ. כך אומרת הגמרא, בפרק השלום. על כל פנים, בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו, כי שם הן נמצאות במציאות האותנטית שלהן, במציאות המקורית שלהן, שם מחשיפות הנערה. הנערה העצמית היא לא נוצרת, היא נחשפת, כי נשמה של אדם מישראל זה חתיכה מארץ ישראל שלו. והקשר שלו לארץ ישראל זה הקשר שלו עם נשמתו. אלא מה? שכשהוא נולד בכל מקום אחר בחוץ לארץ, על ידי טעות או על ידי אונס, והנשמה הזאת לא נמצאת במקומה, אז היא פחות מאירה. אין פה, אין מקום לתנחומים בנושא הזה. זה פשוט, זה המציאות העובדתית. קשורים לארץ, הוא נמצא בארץ, מחשיפות הן אותיות הנשמה, הגרעינים, הנשמתיים, האטומים, הנשמתיים, מרכיבי הנשמה, הם נמצאים בסביבתם האותנטית, זורמים, נוערים, מהירים, חושפים נערה. יונקות, או איך אומרים את זה במילים אחרות? יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל. זה אותו דבר במילים אחרות. האותיות של נשמתנו יונקות חיים עצמיים, את החיים האמיתיים, החיים האותנטיים שלהם. מזיו החיים של כנסת ישראל. כנסת ישראל היא נשמת האומה, האידיאל לישראל ישו. השורה באומה כולה עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. אור השכינה הוא כנסת ישראל. והשכינה שהיא מבחינת רוח החיים בגוף האדם ויותה מקנה להם זי ואור בגופם ונפשם ומונותיהם, אז כנסת ישראל, השכינה, זי וחיים שלה פועם, מאיר, ממלא, מניק את אותיות נשמתנו, אותיות הנשמה. כי הן שייכות יותר, הן שייכות יותר אל ארץ ישראל, אל כלל ישראל. מושפעות הן מסוד יצירתם המקורית, לא בדרך עקיפה, כמו בחוץ לארץ, אלא בדרך ישרה. אז כל המשפטים פה, כל בין פסיק לפסיק, זה כפל לעניין במילים שונות. הרב מסביר את עצמו. בארץ ישראל מגדלות האותיות של נשמתנו. כלומר, כאילו כתוב, שם מחשיפות הן הערה. כלומר, יונקות הן חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל. כלומר, מושפעות הן מסוד יצירתם המקורית בדרך ישרה. אוויר עד ארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן של אותיות החיים הללו. וזיו תפארה בידידות נעימה ובגבורת רם עליזה לאה שפעת קודש. כל הכתוב לחיים בירושלים. מה יוצר את הגדלות הזאת? אוויר עד ארץ ישראל, האטמוספירה, האוויר, חיי נשמות, אוויר הרצך. אוויר עד ארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן, את הגידול שמקשר אותנו למקוריות החיים, של אותיות החיים הללו, בזיו תפארה, בקרינת התפארה. אתם יודעים, תפארת זה מתן תורה, אומרת הגמרא. זיו תפארה במתאם יותר גדול אל התורה. אומנם פה מה שמתואר זה אותיות הנשמה, אז ההתרחשות, התרחשות של מה מתרחש באותיות הנשמה שהם בארץ ישראל. אבל בארץ ישראל הקלה היא יותר חתנית, והנשמה היא יותר אלוקית. וזיו תפארה, אותיות החיים הללו, הם יותר בתכונתם הסובייקטיבית, הן יותר אותנטיות, אלוקיות, מלאות רעננות, חיים אלוקית מקורית. בידידות נעימה ובגבורת רעם, עליזה. בידידות נעימה ובגבורת רעם, עליזה. ידידות נעימה ובגבורת רעם, עליזה, מלאה שבעת קודש. יש פה ידידות. ידידות, אני מבין שזה הידידות שבין הנשמה עם מקור הנשמה, עם הקודש. והידידות היא נעימה, ידידות של נועם השם אלוקינו עלינו, ובגבורת רם עליזה, העוצמה והעליזה, שוב, השמחה והגבורה, פה עוצמת גבורה, ופה עליזה זה התבטאות השמחה בצורה גלויה, זה עליזות. בגבורת רם עליזה, הגבורה היא עליזה, ועליזה היא גיבורה, מלאה שפעת קודש. פה בארץ החיים המקוריים, החיים הרעניים, החיים הקדושים, החיים המזווגים של קודש הבריך ושכינתה עם הנשמה, הם הרבה יותר זורמים, הרבה יותר מצויים, הרבה יותר טבעיים, באים בצורה טבעית קלה, מתגדלים. כל הכתוב לחיים בירושלים. לחיים זה כמו זוכרים ולחיים, מלך חפץ לחיים, וכותבנו ספר החיים, גם הנחה אלוקים, חיים. החיים האלה שם דבר שעליהם אנחנו מדברים, אז כתוב בכל המקומות שמדובר פה על חיי עולם הבא. כי בשלוש ראשונות אנחנו לא מדברים על עולם הזה, אלא אנחנו מדברים על עולם הבא. זוכרים לחיים, לחיי עולם הבא. מלך חפץ בחיים, בחיי עולם הבא. כותבנו ספר חיים, חיי עולם הבא. למענך אלוקים חיים, באות התשובה, הרב כותב אלוקים חיים, זה התשובה. בתשובה, מקום אחר כתוב, עולם הבא. עולם התשובה זה עולם הבא. ופה כל הכתוב לחיים, להחיים. לחיים המקוריים, לחיים המוחלטים, שפה אצלנו זה נקרא אור החיים. מה שפה זה נקרא חיים, זה באמת אור החיים. כל הכתוב לחיים המוחלטים בירושלים. טוב,